Hola, este es su programa.
Shalom, Zoy Tochnitchem Haolam, Toda Shatem Itanu, Itanu, Dr. Michael Lightman, Iton Esochach al Nose Meanien Kashrut. Shalom, Buchim Abaim, Dr. Lightman.
Shalom Lechem. Shamech Meliot Etchem. Kadima.
Dr. Lightman, hoy hablaremos
Dr. Lightman, היום נשוחח על נושא הכשרות. זה נושא שביקשו מאיתנו העוקבים שלנו, הצופים שלנו בערוץ. בעברית, כשרות זה פירוש נכון או ראוי, מתייחס למערכת של חוקים כללים הקובעים מהם סוגי המזון המותרים באכילה, וכיצד יש להכינם על פי המסורת היהודית. בדתות שונות קיימים גם כן סוגים שונים של חוקים והגבלות, אבל היום נרצה להתמקד במיוחד על עניין הכשרות היהודית, המוכרת גם כקושר, מנקודת המבט הרוחנית. כיצד חוכמת הקבלה מסבירה מהי כשרות?
חוכמת הקבלה היא דורשת לאדם להיות כמה שיותר בהתאמה לחוקים העליונים. חוק העליון זה חוק ההשפעה, ובמקום חוק הקבלה. זאת אומרת, כמה שאני יכול להיות המשפיע, אני חייב להיות בזה יותר ויותר ויותר. וזה שייך גם כן לפעולות השפעה, וגם כן ליחס שלי לטבע ולכל האנושות, וגם כן למה שאני לוקח מהטבע, וכשלוקח מהטבע אני גם כן חייב לסדר את זה כך שאני עושה את זה רק לצד ההשפעה יותר. זאת אומרת, לגרום פחות נזק לכל דבר, לחשוב על טובת הזולת, דומם, צומח, חי, בני אדם ודאי, שאני עושה משהו בטבע, אני משתדל לא לגרום נזק לשום דבר, ומאיפה אני יודע איזה נזק אני גורם או לא. אז מקובלים שהם מבינים חוקי הטבע, והם רואים כל הטבע בצורה שקופה, דרך כל הדומם, צומח, חי, בני אדם, הם מספרים לנו מהם הפעולות שלנו והטבע הם נכונים ומה הם לא נכונים. במה אנחנו יכולים לגרום נזק לטבע, לדומם צומח חי ובני אדם, ובמה ההפך אנחנו יכולים לגרום רק לטובה. לכן גם כן כלפי האדם, שאני מקבל מהטבע משהו, מהסביבה, אני יכול לעשות כך שבזה אני גורם, אמנם שאני לוקח מהסביבה, אבל אני לוקח את זה בצורה כזאת, שאני לא גורם רע להסביבה, וגם כן שאני משתמש בזה, ממלא את עצמי, אז בזה אני לא גורם רע לעצמי. ואז אני בצורה כזאת נמצא בהרמוניה עם הסביבה. וכאן אנחנו אז שואלים, במה אנחנו משתמשים בהטבע? דומם, צומח, חי ובני אדם. איך אנחנו יכולים לקבוע יחסים, חוקים, שימוש בדומם, צומח, חי, בני אדם, שאנחנו בתוכם חיים, בתוך ארבע סוגי הטבע האלו, כך שזה יהיה גם לטובת הדומם, צומח, חי מדבר, וגם כן לטובתי. אז חוקי האיזון בין אדם לסביבה הם נקראים חוקי הכשרות בכללות. ואדם שמשתמש בחוקים האלה לנכון, הוא גורם בזה טובה, איזון גם לעצמו וגם לטבע. זה בכללות. ומתוך זה יש הרבה הרבה חוקים איך להתייחס לטבע הדומם, לא סתם לזיק לטבע הדומם, וגם כן לצומח שם ודאי, שיש צמחים, עצים, צריכים לכל מיני סוגים, כך אנחנו צריכים להתייחס אליהם, לפי החיים של, של, של הצמחים, לפי עונות השנה ו, וכו'. הדרגת חי, איך אנחנו מתייחסים לחיות, איזה חיות ניתן לנו להרוק ובאיזה צורה להרוק כדי לא להזיק להם, וזה אפשרי להרוג את החיה בצורה כזאת שהיא לא תרגיש שאנחנו עושים לה נזק, אפילו בזמן שאנחנו ממיתים אותה. ובני אדם, ודאי, זה החברה שלנו, איך אנחנו צריכים להתייחס לכל אחד ואחד. ואחרי שאנחנו משתמשים בדרגות דומם, צומח, חי, מדבר, אנחנו צריכים לדאוג עד כמה שפחות לגרום להם נזק לכולם, ושהם כולם יוכלו להשלים את עצמם. זה בעצם הבסיס לכל חוקי הכשרות.
ניכנס יותר לעומק לנושא בהמשך, אבל באופן כללי, לפי התורה, חוקי הכשרות ניתנו למשה ואהרון במדבר סיני, כדי להעבירם לעם שלהם, לבני ישראל. מדוע לעם ישראל ולא לעם אחר? למה הם קיבלו את החוקים האלה?
אז אנחנו צריכים לזכור, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שעם ישראל זה לא עם, זה פשוט קבוצה שיצאה מהבבל, והיא בעצם הייתה כוללת מכל האומות, מכל הקבוצות שהיו חיים בבבל, ואנחנו צריכים לראות אותם כמו שכתוב, יוצא גוי מקרב גוי, גוי זה עם, שיוצא העם מקרב העם, כך ש שאנחנו צריכים לראות שכל החוקים האלה הם בעצם רק לאלו אנשים שהם רוצים להגיע להתאמה שלמה בבורא. אז הם צריכים להתקדם להשתלבות הצורה להתאמה לבורא, גם כן בזה שאיך שהם מתייחסים לטבע שבכללות כוללת דומם, צמאי, חי, מדבר. וכך אנחנו לכן לומדים איזה התנהגות ושימוש צריכה להיות אצלנו בדרגות הטבע האלו.
ההלכות האלה מוזכרות בספר ויקרא ובספר דברים וגם במשנה ובתלמוד. איזו חשיבות יש לפעולת ההזנה שלנו מהבחינה הרוחנית?
זה מאוד חשוב. אם אנחנו שומעים על החוקים האלו, אם אנחנו משתדלים איכשהו להבין התוכן שלהם הפנימי, הוא מאוד מיוחד, כי אנחנו יכולים ללמוד בדרגות דומם, צומח, חי, מדבר, מדרגה לדרגה אנחנו יכולים ללמוד איזה הקשר יש בין הדרגות האלו, ומה המהות הקשר הזה ביניהם, ומה מהות הקשר מאיתנו לכל הדרגות הטבע האלו. ואנחנו אז מזה לומדים על כללות המציאות כולה, איך שהיא כולה קשורה זה אל זה, ואיך שאנחנו מגלים את מהות הקשר, עוצמת הקשר שלנו לזה, עד כמה שאנחנו נכללים מכל החוקי הטבע האלו.
הכשרות מדברת על כך שבעלי החיים חייבים להיות בריאים לחלוטין ולעבור סדר שחיטה מוסדר על ידי שוחט.
siguiendo las leyes de
בהתאם לכללי ההלכה. מדוע חייבים לבצע את הפעולות המסוימות הללו בחיות המיועדות למאכל? אתה הזכרת משהו בהתחלה בנושא, אבל מה החשיבות של הדבר הזה ובאיזה אופן זה לא מזיק, כמו שהזכרת בהתחלה, שזה אחד מהעקרונות שבגללם נוצרה הכשרות, שזה לא מזיק לא לסביבה ולא לחיה.
כי מתוך זה שאנחנו לומדים את הנשמת הדומם צומח חי מדבר, אנחנו יודעים גם כן באיזה תנאים הנשמה היא מתנתקת מהגוף הגשמי. ומכל זה אנחנו לומדים אז באיזה צורה אנחנו יכולים לגרום לזה שהגוף יפסיק לתפקד כגוף חי. ולכן אנחנו קובעים לפי זה את התנאים, שאם אני אגרום מוות בצורה כזאת מסוימת לסוג החי, אפילו לסוג הצומח, כן? אז בצורה כזאת אני לא אגרום להם סבל, ובזמן שהם מתנתקים מהחיים הם לא ירגישו שיש בהם איזה נזק, ולכן הם פשוט נחתכים מהדרגה מסוימת של החיים שהיו להם. ובזה אני לא גורם לנשמה שלהם שום נזק. וכך לכן מתוך זה אנחנו מייצבים את החוקי הקשרות שלנו בשקיטה. בדומם, צומח, חי, מדבר בכל הרמות, בכל הסוגי החיות האלה נגיד, או ציפורים, דגים, לא חשוב. אבל כך אנחנו יכולים לקבוע כבר היחס שלנו אליהם.
אין לגמרא, מדרש רבה.
בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, מביא בהקדמה לספר פי חכם, אזכור מהגמרא בראשית רבה, מה אכפת לו להקדוש ברוך הוא? בשוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? אלא לא ניתנו לנו תורה ומצוות, אלא כדי לצרף בהם את ישראל. זה ציטוט שבעל הסולם מאזכר בפי חכם. בהקדמה לפי חכם, מה המשמעות של הציטוט הזה? מה זה, מה החשיבות של זה בחוכמת הקבלה?
זה באמת ציטוט מאוד מאוד ככה פופולרי, הוא מוזכר בהרבה מקומות, שזה לא עניין של אנחנו צריכים, אנחנו לא באים לדומם, לצומח, לחי מכל שקלים בני אדם כדי להזיק להם, אלא אך ורק כדי להשתדל להעלות אותם מדרגה נמוכה לדרגה יותר גבוהה של קיום. שאם אני מגיע ל דומם וצומח, אני מעלה אותם לשימוש של בני אדם, לחי, אז על ידי זה שאני משתמש בחי אני ממית אותו, כן? אבל אחרי שאני ממית אותו אני משתמש בו, ומזה אני מחיה את עצמי ומעלה את אותו החי שאני השתמשתי, נגיד, או צומח, לשימוש של בן אדם. זאת אומרת, תמיד זה בעלייה, שימוש בעלייה. וכך אנחנו רואים את חוקי הקשרות, שהם בעצם פועלים בתוך דומם צומח חי מדבר שבבריאה, בצורה כזאת שמעלים שימוש בכל חלקי הבריאה.
הכללים האלה של המזון, לגבי המזון, שייכים למערכת חוקים שנקראים מצוות. מהי מצווה על פי חוכמת הקבלה?
מצווה זה ציווי. זה חוק שהוא קיים בתוך הטבע, שהוא קיים כלפי האדם שרוצה להתקרב לבורא. כי גם אדם שהוא נמצא ונולד, נולד בעולם שלנו, אז הוא כמו חיה. אין בו שום דבר אחר. אבל כשהוא רוצה להעלות את עצמו לדרגות יותר ויותר גבוהות כלפי הבורא, כן? להידמות לבורא, אז הוא גם כן צריך לעשות כל מיני פעולות, ופעולות שהוא צריך לעשות, גם הם נקראות חוקי הכשרות של האדם. וכלפי האדם יש חוקי הכשרות שהוא צריך להיות בשני קבוצות. יש כאן לעשות צמצום על הרצון לקבל שלו, שלעצמו הוא לא משתמש בכלום, אלא רק לטובת הזולת, ובלהשפיע על מנת להשפיע, ובלקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החוקים אנחנו לומדים, הם כבר שייכים לחוכמת הקבלה ממש, ומי שמלמד אותם ומשתדל לקיים אותם, הוא נקרא המקובל.
יש חיות שנקראות חיות טהורות ויש חיות טמאות. מדוע קיימת ההבחנה הזאת מעבר לעניין הגשמי כמובן?
יש התאמה מסוימת בין החוקים הרוחניים לחוקים הגשמיים. ולכן בתוך אותם החיות הגשמיות יש גם כן סימנים שזה כשר ולא כשר. ומתוך זה נגיד יש לנו איסור לאכול דברים שהם לא יכולים לעלות אותם לדרגת ההשפעה, לדרגת הכשרות, כמו חתולים, כלבים וכן הלאה. אמנם שיש נם עמים שהם אוכלים את זה. זה לא שהשימוש למזון הוא גורם נזק לאדם. לא גורם נזק. אלא זה כנגד, לא בהתאמה לחוקים רוחניים. ולכן יש הרבה דומם ועוד יותר צומח, ועוד יותר חי, שאנחנו לא יכולים להשתמש בהם באוכל, כן, כמזון. נו, והמדבר, זאת אומרת, בני אדם, זה ודאי שאסור לנו לאכול. אמנם שהיו זמנים ועמים שהשתמשו בזה. וגם כן, נו, בקיצור, יש בזה הרבה דברים עם היסטוריה, עם כל ה... מנהגים למיניהם. אבל יש, בקיצור, בסופו של דבר, יש מספר מוגבל של הדומם צומח חי, שאנחנו יכולים להשתמש בהם לפי ההתאמה לחוקי הכשרות. כשר זה, זה, זה פירוש, איך להגיד? כשר זה מתאים. שזה מתאים לחוקים רוחניים.
בחג הפסח, אחד מאיסורי הכשרות הוא על עניין החמץ. מדוע האיסור הזה חל רק בחג הפסח ולא במהלך כל השנה?
חג הפסח מסמל לנו יציאה מהרצון לקבל אגואיסטי, וכניסה לחוקים של השפעה, אלטרואיסטים. ובמעבר הזה יש הרבה מאוד תנאים, כדי שאנחנו לא נסחוף מהעבר כל מיני הרגלים ופעולות שהם שייכים לעולם האגואיסטי, ולא נכניס אותם למצב החדש שאנחנו בונים כתוצאה מיציאה מהפסח, מהמצרים, מה שנקרא. ולכן יש כאן במעבר חוקים מיוחדים. רק לאותה שבוע שאנחנו נמצאים במעבר בין החוקים של העולם הזה לחוקים של העולם הרוחני. רק לשבוע ימים. אבל אחר כך אנחנו ממשיכים לשמור את החוקים של העולם הרוחני בצורה פשוטה. לא עד כדי כך להיזהר בהם, מפני שהיציאה כבר מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, מהתנתקות מהאגו, היא כבר נעשתה.
¿Qué es lo que se representa a través de la harina y la levadura?
מה מייצגים הקמח והשמרים?
קמח מייצג לנו רק יסוד למזון שאנחנו יכולים ממנו לעשות לחם, שזה עיקר המזון שלנו. ולכן כל הבעיה שלנו בפסח, איך שאנחנו נקבל את הקמח טוב, נקי, ונוכל לעשות ממנו, נוכל לעשות ממנו לחם שאין בו שום זכר מהקלקול, שלא נוגע במים, ואז יוצא שיהיה לנו לחם כשר לפסח, שזה נקרא מצה. נו, וכך אנחנו חיים שבוע ימים. מה שאם כן, אחר כך אנחנו שוב חוזרים ללחם שלנו הרגיל. זאת אומרת, כמו שדיברנו לפני כמה דקות, שהעיקר בשבילנו זה עניין ההתנתקות מהתנאים שהיו לנו לפני היציאה מעל מנת לקבל מהמצרים, מה שנקרא, לעולם שהוא כולו על מנת להשפיע, שזה אחרי היציאה מהמצרים. לכן זה ככה קורה.
En general sobre las reglas del kashrut.
באופן כללי בענייני הכשרות, חיות הים נחשבות לכשרות אם יש להן צנפירים וקסקסים. מה הסמליות בזה לפי הקבלה?
נכנסנו למים עמוקים. צנפירים וקסקסים. סנפיר זה סימן שיש מגן על הדג שהוא מעוגן נגד האור העליון שלא יקבל את זה בעל מנת לקבל. סנפיר. סונה פאור. וקסקסים שיש לו גם כן מגן עליו שהוא לא מקבל הפרעות מבחוץ, אלא רק אחרי שהוא רואה ובודק ודוחה אותם, ולכן הוא נמצא בשמירת על חוקי הכשרות. זאת אומרת שכל הצורות הקבלה שלו הם היו בעל מנת להשפיע. זה לא פשוט, זה צריכים ללמוד כל הדברים האלה הרבה זמן, אבל מי שרוצה זה קיים. הסברתי את זה הרבה פעמים, באתר שלנו זה נמצא.
Muy bien, vamos a profundizar en esto.
מעולה. ניכנס לזה יותר לעומק בהזדמנות אחרת. בתלמוד הבבלי בסנהדרין כתוב הטקסט הבא. נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה יידקר בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיפרס. ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהורה.
¿Qué significa esta cita? De acuerdo
מה זה הציטוט הזה, לפי מה שדיברנו היום על חוקי הטומאה והטהרה בכשרות?
כל החוקים על טומאה וטהרה זה איך אנחנו מקבלים מהעולם הזה דומם, צומח, חי, ובמיוחד ביחסים בין בני אדם, רק דברים נכונים, טובים, לעצמנו ולאחרים. איך אנחנו בונים בעולם שלנו יחסים כאלו שכולם נמצאים בחיבור, באהבה, ומאהבת הבריות מגיעים לאהבת הבורא. ולכן לזה מכוונים כל החוקים. ומדן עד באר שבע זה מדובר על כל הארץ ישראל, זאת אומרת בכל הרצון, ארץ זה רצון, וישראל זה שמכוון ישר כל, ישראל, שמכוון לבורא, זאת אומרת דרך כל הבריות לבורא, כך שאנחנו כולנו יודעים את החוקים האלה ומקיימים את החוקים האלה, ואז נקרא שאנחנו כבני אדם מתוקנים בצורת ההשפעה הדדית, ובקשר שלנו מתחברים בינינו לבורא, ואז מגיעים לזה שמתמלאים באור העליון, בכוח העליון.
Para finalizar sobre el tema del
לסיום, בנושא הכשרות, יש נטייה הולכת וגוברת של אנשים שמבקשים לצרוך מוצרים כשרים ללא קשר לדת שאליה הם שייכים, כי הם רואים בהם מוצרים בריאים יותר. למה אתה חושב שיש היום יותר אנשים שמחפשים מוצרים מזון כשרים?
אני חושב שהאנושות מתפתחת מדור לדור בכל העולם, ושאנחנו באמת מגיעים למצב שאנחנו מגלים או מרגישים שהחוקים האלה שהם נכתבו לפני אלפי שנים הם חוקי הטבע האמיתיים, ונכתבו לבני אדם, לא לאיזשהו עם, אלא הם נכתבו לקבוצה שרצתה לקיים אותם מהבבל, ששם היו אז כל האנושות, וכולם הבינו שכדאי לנו לקיים את זה, ולכן אני חושב שאנחנו מתקרבים לזה שוב ושוב, יותר ויותר מבינים שבחוקים האלה כנראה שיש בהם איזושהי הבנה עמוקה על עמקי הטבע האמיתי שבו אנחנו קיימים, ולכן שבסופו של דבר אם נקיים את זה, זה יגרום לנו לכולנו טובה בכל הבחינות. אני מאוד מקווה שלא רק בכשרות אלא בכלל, במיוחד ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, אם נקיים את זה אז אנחנו נגיע למצב שכולנו נהיה בכשרות העליונה.
Muchísimas gracias, doctor Lightman.
המון תודה, דוקטור לייטמן. רק רציתי לסיים עם ציטוט מבעל הסולם מכתבי הדור האחרון. הוא אומר, שכל אומה יכולה ללכת בדתה ובמסורת שלה, ואין לאחת להתערב בחברתה. תודה רבה על זמנך ועל הסברים כל כך עמוקים.
תודה, תודה לכם. תודה.